אז בואו נלמד קצת על פרשת בעלותך. באמצע פרשת בעלותך יש פסוק, שני פסוקים. אני מדבר על פרק י', פסוק למד ה', זאת אומרת שישי. ושם כתוב, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו, מה זה בנוחו? במנוחתו של אהרון, מקודם, ויהי בנסוע אהרון, אבל במנוחתו של אהרון, יאמר משה, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. הפסוק הזה יכול להתפרש בצורה פשוטה, שובה השם אל רבבות אלפי ישראל. או השם תשיב, תנוח, נשון, והיה לך למשיב נפש. שובה השם, תשיב נפשם של רבבות אלפי ישראל. למעשה, מתוארת כאן תפילה. קומה השם, מבקש משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, לקום. קומה השם זה כמובן ביטוי שמשמעותו תעורר את מידת גבורתך. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אז זה בעצם תפילת הדרך לפני יציאה למלחמה. אבל מי מדבר על מלחמה פה? אנחנו לא מדברים פה על מלחמה. אנחנו מדברים פה על מסעות של עם ישראל מהר סיני אל ארץ כנען. תפילה זו, מה עושה? זו תפילה לפני יציאה למלחמה. אני לא רוצה שתהיינה מלחמות, אבל יש לזה אפשרות. יש מחלוקת אם זו אפשרות ריאלית מאוד או פחות ריאלית. בין הפרשנים. היום. אבל אם תהיה מלחמה, הרי שאני אצא לכם להתפלל את התפילה הזאת. קומה השם. ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובעזרת השם לא תהיה מלחמה. ואם תשימו לב, תראו שהפסוק הזה לא נאמר כדרך שהייתי מצפה. הייתי מצפה שיהיה כתוב, וישא אהרון השם, ויאמר משה, קומה השם. כי זה תיאור של משהו שקורה עכשיו. אבל כאן כתוב כאילו תיאור מתמיד. ויהי בכל עת שנשא אהרון ויאמר משה קומה השם. אתם מבינים? כאילו, אם אתם ככה, צריכים פה, אם היה פה מורה ללשון, הוא היה יכול לתת לזה את השמות ואת ההגדרות, שזה לא תיאור של הווה, אלא של הווה מתמשך כזה. של דבר שקורה, כך נהג משה לעשות, כן? אתם מבינים אותי? לא. וישא אהרון ויאמר משה. ויהי בנסוע אהרון כדרך קבע. אז היה אומר תמיד משה, ותמיד שאהרון היה מגיע אל מנוחתו, אמר משה, שובה השם רבבות אלפי ישראל. מה שמחזק את זה, שיש פה איזושהי תפילה קבועה, זה האותיות נונין המאופחות שנמצאות כאן, שלפי דעה אחת בחז"ל, הרי זה סימן של המסורה, ולפי דעה אחת, וכאן רואים שזה מאוד עתיק, שגם חכמי המסורה עליהם, זה עתיק מאוד, הנונים האלה, אם חז"ל התייחסו אליהם, וחז"ל אומרים שזה מרמז שיש כאן ספר בפני עצמו. יש לו דמונן מה הכוונה, אבל זה משהו מיוחד. ואני חוזר על השאלה, באיזה מלחמה מדובר? והיא הדבר לפלא. אבל יש עוד רמז שיש כאן איזה שהיה מלחמות שלא שמענו עליהן, או משהו כזה. לא, הפעם זה לא מפורש, אבל זה קצת נרמז. אם נלך קצת אחורה לפרשיית החצוצרות, שם נאמר בפרק י' מפסוק א' והלאה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להניע את מחנה ישראל לא בהודעת וואטסאפ, אלא בהשמעה של תרועת החצוצרות. איך ינוע מחנה ישראל? מכוח החצוצרות. זאת המצווה. ויש כאן פירוט מאוד נרחב של ארבע תפקידים של החצוצרות. מסע ומקרא. מסע המחנות, היציאה למסע, ומקרא, התאספות לשמיעת דבר השם. זה במדבר. ועוד שני תפקידים יהיו בעתיד. וכי תבוא מלחמה בארציכם והראותם החצוצרות. מצד שני, ביום שמחתכם, הותקעתם החצוצרות. בעצם מי שמתבונן לפרשת החצוצרות, רואה שהיא בנויה על פי המושג 2 שהם 4. שתי תקופות, ובתוכם 4 קולות של חצוצרות. שתי התקופות הן מדבר וארץ ישראל, ושתי הקולות הן תרועות ותקיעות. אני מדבר לפי פשט התורה, כי חז"ל אומרים שכל תרועה יש לפניה ואחריה, אבל פשט התורה יש תרועות ותקיעות. הכיצד? במדבר התרועות למסע, והתקיעות להתכנסות לאוהל מועד לשמוע את כל השם. בארץ ישראל התרועות הן למלחמה, וכי תבוא מלחמה בארציכם והראותם, והתקיעות הם ביום שמחתכם ועדיכם וראשי חודשיכם. והרי ברור שהשתי התקפות מקבילות. התקיעה במדבר היא לבוא לאוהל מועד, והתקיעה בארץ ישראל היא על עלותיכם ועל זבחיכם, שאיפה מוקרבים בהר הבית בירושלים. אז זה מקביל, מתאספים בעלייה לרגל בארץ ישראל, באים אל המשכן, וזה מונע מכוח התקיעות. ואילו התרועות, התרועה של המדבר היא ביציאה למסע. והתרועה של ארץ ישראל היא וכי תבוא מלחמה והראותם. אחד ועוד אחד שווה מה? שגם המסע במדבר יש לו אופי של יציאה למלחמה, כי הרי הוא מקביל אל התרועות. אפילו אתם יכולים של ארץ ישראל. אפילו אתם יכולים לראות כאילו יש כאן, אתם מכירים את המבנה של חז"ל, תקיעה, תרועה, תקיעה. רואים את זה היטב בפרשת החצוצרות. היא פותחת בתקיעה שבה מתאספים אל אוהל מועד, ממשיכה בתרועת המסעות, ממשיכה בתרועת המלחמה בארציכם, ומסתיימת בתקיעה על עלותיכם ועל זבחיכם ברגלים, בחגים, בארץ ישראל. כאילו בפרשת החצוצרות רמוז מסע ארוך שתחילתו בנקודת ריכוז, בהתוספות במשכן, וכוחו יוצאים לדרך שכוללת מסעות ומלחמות, ובסופו מגיעים אל הר הבית, אל ירושלים, כי לא כתוב כאן להר הבית ואל ירושלים, אבל אל המקום אשר יהיה המקום שבו יבחר השם וכו'. וגם זה מרמז לנו כאילו שיש כאן במסעות איזשהו מלחמה. זאת אומרת שרב הנסתר במה קרה בתקופת המדבר על הגלוי. כי בגלוי לא מצאנו מלחמות. הייתה מלחמה בכנען עם העמלקים לפני הרבה זמן, לפני מתן תורה. היה עוד מלחמות, היה בסוף מלחמות. היה את ה... סליחה, נלגתי אחרי חטא המרגלים, שיש את ה... יושבי ערד שיקעו במעפילים. אחר כך יש את המלחמות של סיחון ואוג, אבל משתמע פה שהיו עוד מלחמות. ותראו, זו תפילה מיוחדת. יתרה מכך, גם מפרשים הרמב״ם. יש מסכת בש"ס ששמה מסכת תענית. יש הלכות תענית ברמב״ם. מסכת תענית, הלכות תענית של הרמב״ם, פותח רמב״ם, שמסכת תענית קשורה למצווה אחת בתורה. מצווה לזעוק ולהריע בחצוצרות. כלומר, בעת הצרה. אז בתורה כתוב מלחמה. מסכת תענית עוסקת בבצורת. אבל מה שמעניין, שלקחו חכמים והרמב״ם את המצווה של חצוצרות, לא כסימן טקטי ליציאה, כמו שאמרתי לכם, מחליף הודעת וואטסאפ, אלא שזה ביטוי של זעקה. תפילה שמתפללים דרך החצוצרות, דרך התרועות. ויתכתבו מלחמה בארצכם, הצער הצרור אתכם, והרעות הם החצוצרות, כלומר, עשו מעמד של תפילה, וחז"ל הרחיבו את זה לתענית, ביום יציאתכם לקרב. ואמצא לפי זה, שגם תרועת החצוצרות ביציאה למסע במדבר, הייתה, סוג של תפילה. וממילא אני יכול עכשיו לחבר שיש לנו כאן בפרשת בעלותך שתי תפילות שהן תפילות הדרך ללוחמים לפני, או תפילת הדרך לעם ישראל, ללוחמים, לפני המציאה המלחמה. אולי נעשה את זה ביחד. בהתחלה משה רבנו אמר קום השם, קום השם, יפוצו אויביך, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך מפניך, ינוסו משנאיך מפניך. ומיד אחרי זה, לא בשופר, בחצוצרות. בסדר, עוד פעם, לפי ההלכה יש גם תקיעות. ויש גם בכלל, המשנה אומרת שהיה גם שופרות, אבל עיקר המצווה פה זה חצוצרות. אבל לפי הפשוטם של דברים, לא משנה, בדיוק הפרטים. יש חצוצרות כתפילה, כזעקה. אם כן, יש לנו כאן המסעות מלווים בזעקה וצעקה לקראת המסע. עכשיו, אני רוצה... ולכן בעצם מה שאנחנו רואים פה, שדברים שהיו במדבר לא סיפרו לנו, אלא רמזו לנו. ועכשיו אני רוצה לשבור לכם עוד מיתוס. לא ששברתי מיתוס עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו שיכול להיות שיש שונה מה שחשבנו. כתוב כאן בפרק י' פסוק י' א', ובשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, כן, תאריך כזה מגניב, 2-2-2, שנה 2, חודש 2, כף בחודש, נעלה הענן מעל המשכן. מה זה נעלה הענן מעל המשכן? תסבירו את הפסוק, תסבירו לי המילים. נעלה הענן מעל המשכן. מה?
זה סימן שהם צריכים לצאת למסע.
סימן שהם צריכים לצאת למסע. וכתוב כאן, ויסעו בני ישראל למסע במדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. מדבר פרן הוא צפונית למדבר סיני. אז כתוב כאן, ישכון הענן במדבר פרן. אז אנחנו תמיד חשבנו שהענן ליווה אותנו. הענן זה כמו שיש שם אפליקציית עמוד ענן. ויש גם שיר עברי. כמו עמוד ענן, מכירים? תהיינו ביוטיוב. ואז ככה אנחנו מדמיינים לעצמנו ש... הענן מלווה את עם ישראל. זה קצת גם נראה לנו בגלל שכתוב ביום הקים אתם בפסוק, בפרק ת' פסוק ת' ו', ביום הקים אתם במשכן כיסא הענן. כן יהיה תמיד ענן יחסנו. לפי יעלות הענן מעל יישאו בני ישראל, ובמקום שישכון שם הענן, שם יחלו בני ישראל. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. בעריך הענן, ימים רבים, ולא יישאו. ויש הענן ממספר השכן, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אבל אם תדייקו, תראו, שלא כתוב שהענן מלווה אותה ממש. כתוב שהוא עולה ונעלם כשיוצאים לדרך. כשיש משכן, יש ענן. וכשאין משכן, אולי אין ענן. כאילו אולי המחנות, החניות, לא המחנות, החניות, יש בהם, אני רוצה לפרש פירוש, שבזמן החניות יש ענן. והענן זה השראת שכינה. מרגישים את הנוכחות של השם. אבל כאשר יוצאים למסעות, אז זה קורה תוך כדי שנעלה הענן. מה זה נעלה הענן? הסתלק הענן. יכול להיות שהוא נמצא במקום רחוק, אבל הוא לא נמצא פה איתנו. ואז מה אנחנו מרגישים? שאלוקים עזב אותנו. אנחנו מתחילים ללכת בדרך. אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? להתפלל, קום מהשם. כלומר, אתה לא מלווה אותנו בצורה פשוטה. גם כותב מהשילוח דבר שיכול להיות שהוא עולה מתוך זה. שסלקות הענן והכיוון שלו ראה רק משה. רק הצדיקים. כי הענן זה גילוי שכינה. אז יכול להיות שאנחנו רואים את הענן כמלווה אותנו, כתומך אותנו, כאיזה מין כף ידו הפרוסה של השם שמלווה את עם ישראל. אבל יכול להיות שיש כאן ביטוי קצת הפוך. זה כאילו השבירת מיתוס שאמרתי לכם. שבעצם נעלה הענן, ועם ישראל פתאום מתחת לשמש הקופחת. לא, במובן המטאפורי. והוא פתאום בעזוב. והוא זועק, והוא יוצא לדרך. האם הוא יודע לאן ללכת? יש כיוון כללי. הענן נמצא במדבר פרן. ואיך הוא ידע לאן ללכת? לכאורה יש לו שני נבטים. נבט אחד זה ארון ברית השם. תראו מה כתוב פה. תסבירו את ארון זה. ויהי בנסוע אהרון. שלום עליך אהרון. לאן אתה נוסע? מי מסיע אותך? ויהי בנסוע אהרון. גם זה כתוב מפורש. כתוב ככה. וייסעו מהר השם דרך שלושת הימים. ואהרון ברית השם נוסע לפניהם. דרך שלושת הימים לתור להם מנוחה. אהרון ברית השם נוסע לפניהם. סליחה? עם ישראל יוצא לדרך. ואהרון השם נוסע לפניהם במרחק של דרך שלושת ימים. כלומר, הוא התקדם מהר, או שהוא יצא לפניהם. עכשיו, איך הוא הלך? האם אהרון תפס רגליים? ברור שלא. הרי את אהרון אמורים לשאת. מה? מי אמור לשאת את אהרון? לכאורה בני קיאת. יש לנו פעם אחת שכתוב שתארון עשו הכהנים, זה בחציית הירדן. יש פירוש שגם פה זה היו כהנים, לא זוכר מה הוא מסתמך. לא משנה. אבל מה זאת אומרת? ואיך הם ידעו לאן ללכת נושא אהרון? ואיך הם ידעו ללכת דרך שלושת ימים? לאן הם הלכו? המון מסתורין יש פה בתוך הפרשה. וצריך להתחיל לשים לב. וחז"ל אומרים, אהרון נשא את נושאיו. אהרון היה מאוד כבד. מי מכם שהיה במסע אלונקאות ועשה את זה הרבה, יכול להעיד שזה ממש קשה. אז אהרון היה כנראה הרבה יותר כבד ממה ששמו לכם, במשקלים ששמו לכם. וכתוב שאהרון עשה את נושאיו. אז בדרך כלל מפרשים שאהרון עשה את נושאיו, הכוונה היא שהם לא הרגישו את הכובד. יש כל מיני פירושים בזה יפים. אבל עכשיו אנחנו נבין, נושאי אהרון הרגישו, זה כאילו יש בתוך אהרון איזה GPS מובנה, ומי שנושא את אהרון הוא כמו איזה נווט בנווטים של הצוות, של המחלקה, של הפלוגה, תלוי איזה יחידה, שהם כאילו מרגישים את אהרון לאן הוא אמור ללכת. וגם זה מרחק שלושת ימים. אז זה נווט אחד שעם ישראל נעזר בו, אהרון. אהרון עם ברית. מי שנשא את אהרון עם ברית הרגיש לאן הכיוון. הרגיש לאן הכיוון. אז אני מתחיל פה להבין שעסק מאוד מורכב. הסתלקות הענן זה סילוק שכינה. זה יציאה מאזור חנייה שהוא אזור נוחות אל בלכתך בדרך. כלומר, שגמרת עם ההשגות שלך ועם ההבנות שלך שהיו נכונות עד להיום. ויש פה משהו חדש. המשהו החדש הזה זה יציאה מפחידה אל המדבר הגדול והנורא. מקום נחש, שרף והקרב. ככה אנחנו נשמע כשמשה רבנו מתאר את זה. ונחש, שרף והקרב זה כנראה גם אויבים. ולכן יש פה תפילת הדרך ותרועות בחצוצרות. ויש כאן יחידה מובחרת שהולכת עם ארון השם ומרגישה את הכיוון הכללי. ועדיין אנחנו לא יודעים לאן ללכת. אנחנו צריכים להיעזר גם באמצעים טבעיים. ולשם כך אנחנו נעזרים בחובב. ויאמר משה לחובב, נשים אנחנו למקום שאמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. אז משום מה חובב לא רוצה בהתחלה ללכת, צריך להבין למה ומי זה חובב. אבל משה רבנו לא מתאמץ עוד, אל נא תעזוב אותנו. כי כן ידעת הכנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. ראית לנו לעיניים. אחד הפירושים. שאתה, אם אתה באמת יתרו, או אם אתה הבן של יתרו, כל פירוש, יש כל מיני פירושים. אז אתה בין העם המדייני, והמדיינים היו יושבי המדבריות, הנגב, צד המזרח, צד מערב. ואם כן, אתה... השיעור התחיל בחמש וחצי, לא קיבלתם את ההודעה כנראה. אני מצטער. ובאמת צריך גם כן את חובב. זאת אומרת, מה, אבל אמרו לנו שעם ישראל, קדוש ברוך הוא אישר להם את הדרכים, ועם ישראל התענג, ותקופת המדבר הייתה תקופה מאוד נוחה. לא, זה לא קריאה נכונה של המדרשים. זה... תכף אולי נבין אותם יותר טוב. זאת אומרת, בעצם... עכשיו, אני רוצה לטעון עוד טענה עכשיו. שפרשת בעלותך חלקה לא נכתב מהמבט של הרגע הזה שאנחנו בכלל אמורים להיכנס לארץ מאוד מהר, כי עדיין אין פה את חטא המרגלים. ובכלל גם אין את חטא המתאבים. אנחנו אמורים להיכנס לארץ מאוד מהר, לכאורה. ייתכן, בטח הפסוק במנסוע אהרון וזה, ייתכן שהפרשה הזאת היא מדברת על כל 40 השנה של המדבר. כלומר, היא נכתבת מהבט לאחור. אנחנו יודעים שחזל אומרים שיש שיטה אחת שהתורה מגילה מגילה ניתנה. השיטה השנייה, שכל התורה נכתבה בשנה 40. אז משה רבנו כשהוא כתב את התורה הקדושה, הוא כתב אותה במבט מקיף על 40 שנה האלה. ואנחנו רואים שבעצם תקופת המדבר הייתה תקופה מאוד מאוד מורכבת. מצד שני, הכל, למרות כל התיאור שתיארתי לכם כאן, אתה מרגיש בתחילת הפרשה את הוד המסע. נכון שתרועות נשמעות, כמו שאמרנו, כתפילות לקראת תפילה. לזעוק ולהריע בחצוצרות. אבל מצד שני, תרועות זה משהו מלכותי. כמו שאדם דרוך לקראת בואו של דבר גדול. טו 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 טו. ואז נכנס המלך. זאת אומרת, הדריכות לקראת המלחמה שיש בהרעה בחצוצרות, היא דריכות גם לקראת התגילות השם שבמלחמה. בטח כששומעים את התפילה של משה, ואי בן צוהר, קומה השם. בטח כשמבינים שהיציאה למסע נפתחת בחיל חלוץ של קהתים וכהנים, שהולכים עם המצפן, עם הנבט, שהוא ארון ברית השם. מה זה ארון ברית השם? זה הקדוש ברוך הוא. וכן, אולי הענן, אמרנו שהוא מבטא סילוק שכינה, אבל מצד שני הענן מבטא איזשהו מין חץ של, כמו שכתוב, שהענן חנה בסוף במדבר פרן, אבל זאת אומרת שיחד עם הדברים, תארנו את זה כדיאור קשה, זה בעצם נראה שיש כאן גם כן משהו מאוד מאוד חגיגי בכל המסעות האלה. ולכן, צריכים אנו לומר, צריכים אנו להיכנס אל הפנימיות, וכאן אני חורג שנייה אחת מפשט, פשוטם של מקראות, אל הפנימיות של עניין מסעות ישראל במדבר. וכאן אנחנו צריכים להבין שהמסע של עם ישראל במדבר, כיוון שמדובר בדור הראשון של כנסת ישראל, הרי האנשים האלה של המדבר הם האנשים שהם השישים ריבו נשמות ישראל השורשיות. לכן המסע שלהם ממצרים לארץ כנען הוא כנראה ביטוי למסע של כנסת ישראל לנצח, בנצח, בעתיד, בהווה. כלומר, בעצם המתבונן על ההיסטוריה של עם ישראל יראה אירועים רבים. עלינו לארץ ישראל וכבשנו אותה ובנינו מקדש בימי שלמה ונחרבנו בימי אשור ואחר כך בימי בבל ויצאנו מגלות בבל וחזרנו וחלק לא חזרו והיה בית שני והיה מלחמות והיה זה ואז יצאנו לגלות והתפזרנו בארבע קצוות תבל וגירשו אותנו מפה לשם והתגלו דברים והתגלתה תורה פה והתגלתה תורה שם וכך 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 כנסת ישראל הלכה וצעדה במהלך ההיסטוריה עד שהגיע פה לשנת תשפ"ב, מה שקורה איתנו היום. זה מסע של עם ישראל. ודע לך, אומרת פרשת בעלותך, שהמסע הזה של עם ישראל, המסע ההיסטורי של עם ישראל, הוא לבוש אל המסע הפנימי של עם ישראל שקורה פה. כלומר, שימו לב טוב, יש שירת המסעות בפרשת מסעי, שאנחנו נגיע לזה בעזרת השם, בעוד כמה שבועות, ערב, ימי אב, שם אנחנו נראה, ולמסע בני ישראל, וישו מרמסס, ויחנו, בסוכות, ויסו מסוכות, ויחנו ביתם, ויסו מיתם, וכולי וכולי וכולי. המסעות הללו, מבית מסעות, המסעות הללו, הם מרמזים על המסעות של עם ישראל לדורותם. מי שיודע לקרוא את התורה בעיניים פנימיות, מי שקורא את התורה כמו שנביאים קוראים את התורה, הוא יראה בפרשת המסעות את כל ההיסטוריה של עם ישראל. אני לא אומר אתכם על הבעל שם טוב, שהוא גם רואה במסעות האלה את עולמו של כל יחיד, שכל יחיד בעולם, כל יהודי עובר את כל המבית מסעות האלה. זה כבר עוד פנימיות של הפנימיות. אבל בצורה פשוטה, המסעות של עם ישראל במדבר מרמזים למסעות של האומה הישראלית, שהכלל הוא שעם ישראל כל הזמן מתרחק ממצרים וכל הזמן מתקרב לארץ ישראל. אתם זוכרים את מה שתיארנו בהתחלה, את הקו הזה של התקיעות? תקיעה, תרועה ועוד תרועה ועוד תקיעה. מעניין שכאן נרמז שיש שתי תרועות. יש שם את התרועה של המסע, והתרועה של המלחמה, אולי מכאן רמז לכך שהתרועות יהפכו לא רק לשברים, אלא לשברים תרועה. בסדר? אבל בעצם אמרנו שכל הפס הזה של תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, זה מרמז על הדרך של עם ישראל, מתחילה מנקודת גובה, מהר סיני, ואז יהיה דרך רצופה בתרועות, שזה בכי, ותגיע בסוף אל התקיעה של ירושלים. ולכן לפי זה, אם כנים דברינו, שהפרשה הזאת בעצם מרמזת על הפנימיות של ההיסטוריה של עם ישראל, של מסעות עם ישראל. אז אנחנו צריכים להבין שמה שמניע את עם ישראל זה ענן, זה ארון הברית, תוך שעם ישראל מתקדם בדרכי הטבע עם חובב, לא ניסים, נס לא קרה לנו במובן של מישהו שהכין לנו דברים, אנחנו באים אל ארוחה מוכנה, אלא מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. ככה כתוב בחז"ל שיש בת קול שאומרת לעתיד לבוא. מי שפעל עם אל, לא שהאל פעל ואנחנו מחרים לו כפיים. אחרי אנחנו משמשים, ומה שמתואר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל ונותן לו מן, וזה לא הכוונה ברב חוט, אלא שתוך כדי כל המסע הגדול הזה, מישהו צדיק, כלומר מישהו שמוכן להסתכל בעיניים טובות על עם ישראל, הוא יראה שהקדוש ברוך הוא מזין את עם ישראל במן. המן הזה, למה התלוננו עליו? למה עם ישראל לא רצה אותו בכל מיני רגעים פה, גם פה, גם בהמשך הדרך? בגלל שהמן הזה זה היה השגחה אלוקית מוסתרת, אורות דקים, שקשה להרגיש אותם. עד היום יכולים אנשים לא להסתכל על קורות עם ישראל ולא לראות את השגחת השם. אבל זו הסתכלות לא נכונה. כי באמת, המוציא לכם דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. הדבש והשמן מרמזים למן. כך למדתי מהרב מידן, שנאמר עליו שני טעמים בתורה, מצד אחד כתוב לטעמו כי צפיחי בדבש, מצד שני כתוב לשד השמן, תלוי פה או שם, איזה פרשה. ספר ידעו, ספר שמות. אז מה זה דבש מסלע? הסלע הוא יבש. דבש מסלע בא להגיד שמי שיסתכל טוב יראה שהשגחת השם פועלת. הוא מציאה דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. ולכן צריכים להבין שתולדות עם ישראל זה תולדות התגלות השכינה. כמו שארון השם מקדם את עם ישראל פה, והוא ניסה על ידי כהנים או לוויים, ככה גם בכל התהליכים ההיסטוריים שעם ישראל עובר במסעות שלו, הוא תמיד, תמיד מתחדש את תורה חדשה שהיא זאת שמקדם את עם ישראל, והיא זאת שמביאה את עם ישראל למנוחתו. כי מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. כדברי הרב קוק בספר זר עונים. כל הפרשת בעלותך היא באה מתוך פרשת נשא. ובמדבר. ששם סידרו את מחנה ישראל כדמות מרכבה עם ארבעה גלגלים, הם הדגלים. והמרכבה הזאת היא רכב אלוקים, אלפי שינן. כלומר, עם ישראל הוא מרכבת השכינה בעולם. ומסע ישראל זה מסע השכינה, והשכינה צועדת ממצרים, ממיצרים, מצרים, כל תומעתה, אל ארץ טובה ורחבה. מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. מן המיצר זה קראתיה, זה אותה חצוצרה שקוראת, שזועקת. תפילת הדרך, תעזור לנו להיות איתך במסע. ענני במרחביה, שבסוף הקדוש ברוך הוא מביא את כל המסע הזה, איתו ביחד, אל ארץ כנען, שנקראת בתורה ארץ רחבה. אז מתוך ההבנה המורכבת הזאת של הקושי של המדבר, מצד שני של הסגב של המדבר, וההבנה שהבנו שמתקופת המדבר היא מסמלת, מסמנת, מרמזת על קורות עם ישראל, לעתיד. כי זה הדור הראשון, זה השורש. מתוך זה גם באים להבין מה שקרה פה בהמשך. בהמשך אנחנו קוראים על שתי נפילות. נפילה אחת מאוד כללית, לא כתוב שום דבר, שני פסוקים וחצי. וים כמתעוננים, וישמע השם, ותבער במש השם, ויצעק העם אל משה, ותשקע האש, ויקרא שם מקום תבערה, כי בער הבא במש השם. אולי זה בגלל המלחמות שהתחילו להיות. לא הכל כתוב בתורה, התורה רומזת. בגלל הבדידות מהשם, כתוב היישום מהר השם, הר השם מאחורינו. ארון השם לפנינו, אנחנו לבד. ואחר כך באה התלונה על המן, והבקשה לבשר. בקשה לבשר, אמרתי לכם, מן ובשר זה שני מזונות שהקדוש ברוך הוא מזין את עם ישראל במדבר. אני לא נכנס לשאלה, האם המן היה להם לפני כן, כמה זמן לא היה אפשר להם, כי הוא מוזכר גם בספר שמות. בואו נתעלם מהשאלה הזאת, שאלה מעניינת. בפשט הפרשה נראה שפה התחדש הסלב. אבל היה ברור שהקדוש ברוך הוא מזין את עם ישראל במן. ומן זה כנראה היה לחם שהסביע את הצדיקים. זה כמו, כתוב שהוא היה מאוד מאוד טעים, אבל מאוד קצת. אם יש לך אוכל לא טעים והוא קצת, לא נורא. אבל אם יש לך אוכל מאוד טעים והוא קצת, זה הכי נורא. המן היה נפלא, אבל ממש מעט. מי שמרגיש את הגוף, אז הוא לא הרגיש, לא, הוא לא סבא מהמן. צדיק אוכל לסוב הנפשו. הצדיקים אכלו קצת, את הקצת של המן, והרגישו את ההשגחה של השם, את ההשגה של השם, את הקרבת אלוקים, את ההזנה האלוקית, השם מזין אותנו, השם איתנו. אבל העם עדיין הרגיש מבועל, מודד, הוא צריך להרגיש בשר, בכמות גדולה. הממעיט אסף, 10 חומרים. והעומר, חומר זה יפה. והעומר עשירית האפה הוא. לא, חומר זה 10 יפה. והעמית אסף 10 חומרים. והעומר הוא רק עשירית היפה. והעומר הוא המן. תבינו את הכמויות. כן? כך איש הרמדאן עושה את החשבון. זה פער עצום. זאת אומרת, שהם רצו להרגיש את השגחת השם יותר חזק, בסלב. אבל זה, 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 זה הייתה נפילה. ואז צריך לעורר את הרוח, ואז מגיע רוח הנבואה, ואז מתברר שהמשברים של עם ישראל לא נגמרים בככה, אלא סוף הפרשה מתגלה האפשרות של עם ישראל להפוך לנביאים, עד שמגיעה התפילה של משה, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ישפוך השם את רוחו על כל בשר. בשר, בשר, בשר. מי שאכל בשר, נהיה בשר, נהיה בשרי. אבל השם ישפוך רוחו על כל בשר. זאת אומרת שהפרשה מרמזת שכשעם ישראל נופל, בתוך הנפילה גנוז עלייה. לכן הפרשה מתחילה, אני אקח נסיים. איך הפרשה מתחילה? דבר השם של אמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בהעלותך. אל תראה את הפרשה כירידה, אלא כעלייה, וידוע בכל הספרים הקדושים, שמנורה, התאורה, היא מרמזת על נשמות ישראל, שהם מקשה אחת. וכולי. יש שאלה מה זה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה לא עכשיו. תודה רבה לכם.